הגענו לדף צדיקי עמוד א', במשנה למעלה תחילת העמוד. אומרת המשנה מה בין פסח הראשון לשני. מה ההבדל, ההבדלים בין קורבן פסח ראשון לקורבן פסח שני. הראשון אסור ובל יהיה ובל ימצא, והשני חמץ ומצא עמו בבית. כלומר, בקורבן פסח ראשון כמובן אסור שדם יהיה לו חמץ, ואילו בקורבן פסח שני, למרות שהוא צריך לאכול מצה, כמו שאנחנו נראה, מצה הוא מעורים, אף על פי כן יכול להיות לו גם חמץ בבית. הראשון טעון הלל באכילתו, והשני אינו טעון הלל באכילתו. בזמן אכילת הפסח קוראים את ההלל, זה לגבי פסח ראשון, פסח שני לא כך. אבל יש גם דברים דומים, זה וזה אין טעון הלל בעשייתן, בזמן שחיטת הפסח, הקרבת הפסח, אומרים את ההלל, ונאכלים צלי, אוכלים אותו צלי דווקא, על מצה ומרורים, יחד עם מצה ומרור, ודוחים את השבת. גם ראשון וגם שני דוחים את השבת. התוספות פה אומרים שיש עוד הבדלים בין ראשון לשני, אבל התנא לא טרח לכתוב את כל ההבדלים. הגמרא דורשת את הפסוקים של קורבן פסח שני, אומרת הגמרא כך, תנו רבנן, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, במצווה שבגופו הכתוב מדבר, מצווה שעל גופו מניין, תמיד לומר, על מצות ומאורים יאכלו הוא. כלומר, הדעה הראשונה פה בברייתא אומרת כך, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, מכאן שיש השוואה לכאורה בין ראשון לשני, על זה אומרת הגמרא, במצווה שבגופו, מדובר דווקא על מצווה שבגופו. מה זה מצווה שבגופו? כלומר, בגוף הקורבן, סדר העבודה של הקורבן, צריך לאכול אותו צלי, זו ההשוואה של התורה בין הראשון לשני. אבל לא על דברים אחרים שאינם בגופו, לדוגמה כמו השבתת חמץ. זה לא. מאיפה לומדים שגם מצוות שעל גופו, לא רק בגופו, על גופו, כלומר אכילת מצה ומרור, מניים, מאיפה לומדים את זה כמו שאמרנו? כי כתוב על מצות ומאורים יאכלו לגבי פסח שני. אומרת, אם כבר יש לנו מצות ומאורים, אולי גם נלמד מצוות שלו על גופו, יכול אפילו מצוות שלו על גופו, תמוד לומר, ועצם לא ישברו בו. מה שבירת העצם מיוחד שמצווה שבגופו? לא. כמו שבירת העצם זה רק בגופו, כי הרי אסור לשבור עצם בקורבן, זה בגוף הקורבן. אף כל מצווה שבגופו, לכן הרי ההשוואה של הראשון לשני זה רק מצווה שבגופו. זו דעה ראשונה בברייתא. דעה שנייה, איסי בן יהודה אומר, לא כך, לא צריך למעט מצוות שאינן בגופו מאיסור שבירת עצם. לא צריך את הפסוק הזה. אלא יעשו אותו, כתוב יעשו אותו, אותו מצווה, משמע, מצוות שבגופו הכתוב מדבר. הגמרא באה ושואלת על הדעה הראשונה בברייתא. אמר, יכול אף מצווה שלא על גופו, אמרת מצווה שבגופו הכתוב מדבר. הרי הדעה הראשונה בברייתא אמרה, כתוב בתורה ככל חוקת הפסח יעשו אותו. משמע שמדובר דווקא מצווה שבגופו. איך אחרי זה שואלים, אולי גם מצווה שלא על גופו, איך זה יכול להיות? אלא אומרת אמרה כך, אחי כמה. השדה אמרת על מצוות שמאורים יאכלו, על מה יעשו אותו, לא דווקא הוא. אחרי שכבר ריבינו על מצות ומאורים יאכלו, כלומר מצוות שגם על גופו, אז יכול להיות שמצוות בגופו זה לא דווקא הוא. אלא זה כולל גם אולי מצוות שאינן על גופו. למה? היינו באים ואומרים, יש פה פרט וכלל, אימא הבלי פרט וכלל, ובאופן זה נעשה כלל מוסיף על הפרט, אפילו כל מילי נמי. יש לנו אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, זה פרט וכלל, שהתורה מזכירה קודם כל פרט, ואחרי זה כלל. פה בתורה כתוב קודם כל פרט, קודם כל כתוב על מצות ומורים יאכלו, אחרי זה כתוב בעצם לא ישברו בו, אלו פרטים. אחר כך כתוב ככל חוקת הפסח יעשו אותו, זה סוף הפסוק. אז רואים פה פרט וכלל, אולי הכלל מוסיף על הפרט כל דבר, כל מילי נמי, אפילו כל דבר, אפילו מצוות שנעמה על גופו כמו השבתת חמץ, כמה שמלן שלא כך, לכן כתוב ועצם לא ישברו בו, זה בא לנו לומר, מרבים רק פרטים שדומים לפרט, כלומר מצוות שבגופו, או על גופו, כפי שתכף נראה. עכשיו, זה דעת הנקמה בברייתא, מה לגבי איסי בן יהודה? איסי בן יהודה, שהוא לא צריך את הפסוק, עצם לא ישברו בו, למעט מצוות שנעמה על גופו, מה הוא עושה עם הפסוק הזה? היי, עצם, מי אבי לי? אומרת הגמרא מבעילי לאחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח. שבפסח שני איסור שבירת עצם זה גם בעצם שיש בו מוח וגם בשאין בו מוח. ורבנן מה חכמים אומרים על אותו, הרי הוא לא דורשים אותו, יעשו אותו. כמו שדרש איסי בן יהודה שדווקא מדובר על מצווה שבגופו. הם למדו את זה מאיסור שבירת עצם. אז מה יעשו עם הפסוק? היי יעשו אותו מי אבדילי? אלא הם ילמדו משהו אחר. מבעילי שאין שוחטים את הפסח על יחיד. וכמה זה אפשר להדור עם מהדרינן? שגם פסח שני, למרות שאין הרבה אנשים שנדחים לפסח שני, ולמרות זאת, לכתחילה לא לשחוט את הפסח השני על היחיד. כלומר, מה שהתורה כתבה, יעשו אותו בלשון רבים, התכוונה, צריך להשתדל כמה שיותר לעשות פסח שני ברבים, אם יש עוד טמאים, יעשו את זה יחד. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא נוספת, עם עוד ריבועים ומיעוטים, תנו רבנן, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, יכול כשם שהראשון אסור בבל יהיה ובל ימצא, ככה שני יעשו בבעלי אור ובעלי מצה, מה יכול להיות שגם פסח שני יעשו בחמץ? תלמוד לומר, על מצות ומאורים יאכלו. מרבים את הפרטים, כלומר יש כלל, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, אבל הכלל זה מרבה רק פרטים שדומים לפרטים שנאמרו בתורה. מכיוון שהתורה אמרה כמה פרטים, שדווקא מדובר על מצוות בגופו או על גופו, אבל לא מצוות שאינם על גופו, אז לכן יש פה ריבוי רק לפרטים המפורטים בתורה. אומרת הגמרא, וזה לא רק ריבוי של מצוות עשה, אלא גם מצוות לא תעשה, ואין לי אלא מצוות עשה, מצוות לא תעשה מנהיים, איפה לומדים שגם מרבי מצוות לא תעשה, לפחות לגבי מצות ומאורים יאכלו, כתוב, לא ישיר ממנו עד בוקר, אסור להשאיר מהבשר קורבן הפסח, אלא יש לאכול את זה מיד, והוא לאו הניתק לעשה. עכשיו, מתוך כך אנחנו לומדים שלא רק יש מצוות עשה, יש גם מצוות לא תעשה, אבל ניתק לעשה. אבל לא רק ניתק לעשה, אומרת הברייתא. אין לי אלא מצוות לא תעשה שניתק לעשה, מצוות לא תעשה גמור מנעים. איפה לומדים לרבות גם מצוות לא תעשה גמור? אתה אומר, דומר, ועצם לא ישברו בו. כלומר, אם כך יש לנו בעצם גם מצוות עשה, גם מצוות לא תעשה שניתק לעשה, וגם מצוות לא תעשה רגיל. ואומר, מסיקה הברייתא מכך. מה הפרט מפורש, הפרט שמפורש בפסוק, שזה מצות ומאורים יאכלו, הוא מזה יש פה מצוות עשה ולא תעשה שניתק לעשה ולא תעשה גמור, אז כך כל המצוות שאנחנו מרבים, כפי שתכף נראה, יש להם גם מצוות עשה וגם לא תעשה שניתק לעשה וגם לא תעשה גמור. מה הם המצוות שמרבים? כפי שנראה עכשיו בברייתא, על כל פרט מרבים דבר שדומה לו, ומאידך ממעטים דבר שגם דומה לו. הרי הפרט בא למעט, להגיד רק פרט הזה ולא משהו אחר, אז זה ברור. אז מצד אחד יש כלל, הכלל בא לרבות על משהו ש... לרבות על הפרט הזה משהו נוסף, אבל כל פרט בעצמו ממעט פרט אחר. אז הגמרא אומרת כך, בכלל איזה מצות ומאורים, מי כמרבה? בכלל שמצות ומאורים, מה הכלל מרבה על, או יותר נכון, מה הכלל מרבה על הציווי לאכול את הפסח השני עם מצר ומרור? אומרת הגמרא, צלי אש, הוא מרבה שצריך לאכול את הפסח דווקא צלי אש. אומרת הגמרא, לגבי הפרט, מה הוא ממעט, בפרט עם מה ממעט לי, מה ממעט הפרט הזה שלא עושים בפסח שני? השבטת שאור, שמותר שיהיה שאור וחמץ בבית, ולא צריך להשבית את השאור. אומרת הגמרא, איפוכנה, אולי נהפוך, מי אמר, אולי נדרש להפך, נאמר כך, נרבה השבטת שאור, ונמעט צלי אש. אומרת הגמרא, לא. מצווה דגופי עדיף. עדיף לרבות צלי אש, שזה מצווה שבגוף הפסח. כמו שאמרנו, מרבים דווקא דברים שהם דומים לפרטים, מצוות שבגופו. גם לגבי לא ישיר ממנו עד בוקר, או שואל את הגמרא, בכלל ליד, לא ישיר ממנו עד בוקר, מה יקרה ומרבה, מה כמרבה לי? בלאו הניתק לעשה, שיש לא ישיר ממנו עד בוקר, מה הכלל בא לרבות? אומרת הגמרא, זה בא לרבות, לא תוציא ממנו. כן, כמו שלמדנו, אסור להוציא מבשר הפסח מהבית שהוא נאכל בו, זה גם בפסח שני, וזה גם זה לאו ניתק לעשה. אומרת גם בפרט מה יקרה ממעט לי, בפרט, מה בא למעט הפרט? אלא לא יראה ולא יימצא. אין לא יראה ולא יימצא בפסח שני. אומרת, איפור ענה, אולי הפוך, נרבה לא יראה ולא יימצא ונמעט לא תוציא ממנו, כמו שאמרנו גם לפני כן. אומרת, מצווה דגופי עדיף. עדיף לרבות את הלאו, לאו שניתק לעשה, דווקא בגוף הפסח, ולא משהו שלא מגוף הפסח, כמו בל יראה ולא יימצא. אומרת, בכלל לידי עצם לא ישברו בו, מה לגבי עצם לא ישברו בו, שזה לאו גמור. מה הכלל בא מרבות עוד לאו גמור פה? מה כמרבה? זה בא לרבות עוד לאו, אל תאכלו ממנו. כלומר, לא לאכול ממנו נע. מה זה נע? כשהוא לא צלוי כל צורכו. זה נוהג גם בפסח שני. בפרטי מעקאי ממעטי, מה הפרט הזה, עצם לא ישברו בו, בא למעט? זה בא למעט, לא תשחט על חמץ דם זבחי. דהיינו, מותר לשחוט את הפסח כשיש חמץ ברשותו, ואין את האיסור, לא תשחט על חמץ דם זבחי. עומד כבר היפוכן, אבל אולי נדרוש הפוך, שדווקא יש את האיסור, לא תשחט על חמץ דם זבחי. כמו שאמרנו גם עד כה, מצווה דגופי עדיף, עדיף לרבות את האיסור לאכול מנונה, שזה כמובן דבר שמצווה שבגוף הפסח, ולא לא תשחט על חמץ דם זבחי, דם זבחי שמדובר על חמץ שהוא מחוץ לגוף הפסח. עוד למד במשנה, הראשון טעון הלל באכילתו, והשני לא טעון הלל באכילתו. מנהלי מילה, מאיפה לומדים את זה? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוא צדק, אמר קרא, השיר יהיה לכם כליל יקדש חג. אתם תשירו את השיר ביום שתגלו מן הגלות, כמו אותו שיר שאתם נוהגים לשיר בליל מתקדש חג. כלומר, הליל שאתם שרים בלילה, ליל פסח, כשאוכלים את קורבן הפסח. הרי שכמובן, ליל המתקדש לחג, ליל פסח ראשון, שהוא יום טוב ומקודש באיסור עשיית מלאכה, אז טעון הליל. אבל לילה שהוא לא מקודש לחג, כמו פסח שני, לילה שאין מקודש לחג, אין טעון הליל, לכן לא אוכלים, לא אומרים את ההלל בזמן שאוכלים את פסח שני. עוד למדנו במשנה, זה וזה טעונים הלל בעשייתם, בשעת השחיטה. מה איתם? איבאי תימא, לילה כממת, יום לא כממת. איבאי תימא, אם תרצה, אתה יכול להסביר שהטעם שכתוב כליל יתקדש חג. מה יתקדש? מה ממת פסח? זה בא למת פסח שני, הרי לילה ממת רק את הליל פסח שני, שהוא זמן אכילת הפסח. אבל את זמן שחיטתו, שהוא ביום, לא כממת. לכן, מכיוון שלמדנו שאומנם, אומרים את הליל בפסח ראשון ולא בפסח שני, זה רק בא למת ליל ביום, ששוחטים ביום, גם ראשון וגם שני, צריך לומר את הליל. זה הסבר אחד. הסבר שני, ובית אימא, אפשר ישראל שוחטים את פסחיהם ונותנים את נולוויהם ואין אומרים הלל? מה, ייתכן דבר כזה? ברור שבעשיית דבר מצווה כזה צריך לומר את הלל. כלומר, סברה פשוטה שחייבים לומר את הלל. בזמן שמקריבים את קורבן הפסח. עוד דומה במשנה נאכלים צלי ושניהם דוחים את השבת. אומרת הגמרא שבת אין טומאה לא. מה שפסח שני דוחה את השבת, זה נכון, אבל לא טומאה. כלומר, מי שבטומאה כמובן, לא, הטומאה לא נדחית מפני פסח שני. אומרת הגמרא, המשנה שלנו לא כמו רבי יהודה, מתאים את זה לא כרבי יהודה. נתניה דוחה את השבת, פסח שני דוחה את השבת, זו דעת תנא קמא, ואין דוחה את הטומאה. רבי יהודה אומר, אף דוחה את הטומאה. כלומר, לפי רבי יהודה, מי שנמצא בטומאה יכול להקריב בפסח שני. מה הייתה מדעת תנא קמא? מפני טומאה דחיתי יחזור יעשה בטומאה? תנא קמא מסביר את דבריו בפשטות. למה פסח שני לא דוחה את הטומאה? כי כל הסיבה שאדם נדחה לפסח שני זה בגלל שהיה טמא. אז עכשיו פתאום יחזור ויעשה בטומאה? לא שייך. אבל רבי יהודה אומר לא כך, רבי יהודה אומר, התורה חזרה עליו לעשותו בטהרה, התורה ניסתה למצוא מקום שיעשה בטהרה, לכן דוחתה אותו לפסח שני, אבל לא זכה, אם הוא לא יכול להיות טהור בשני, יעשה בטומאה. לכן לפי רבי יהודה, אם אין לו ברירה אחרת, יעשה אפילו פסח שני בטומאה. תנו רבנן, פסח ראשון דוחה את השבת, פסח שני דוחה, ופסח שני דוחה את השבת, כמו שמענו שניהם דוחים את השבת, פסח ראשון דוחה את הטומאה, פסח שני דוחה את הטומאה. פסח ראשון טעון לינה, פסח שני טעון לינה. אז הברייתא הזאת ברור שהיא כרבי יהודה, כי כתוב מפורש פה שגם פסח שני דוחה את הטומאה. אבל פה כתוב גם שפסח ראשון וגם פסח שני טעונים לינה. מה הכוונה? צריך בלילה הראשון ללון בירושלים. וגם פסח שני צריך כך, טעון לינה כמו כל קורבן שאדם מקריב. אומרת דוגמה, דוחה את הטומאה כמה? זה כדי רבי יהודה, אבל זה קשה. שלרבי יהודה טעון לינה? ואתן רבי יהודה אומר, מנין לפסח שני שאין טעון לינה? למדנו במקום אחר, בברייתא אחרת, שלפי רבי יהודה הפסח שני לא צריך לינה, שנאמר, ופנית בבוקר והלכת בו עליך. כלומר, הרי מה זה פנית בבוקר והלכת בו עליך? לא עליך, אחרי שתלון בירושלים, בלילה הראשון בירושלים, אתה צריך לפנות וללכת בו עליך. זה החיוב, זה המקור לחיוב לינה. וכתוב מיד אחרי זה, ששת ימים תאכל מצות. דווקא יש מסמיכות העניינים, דווקא נלך לשישה טעון לינה. אין נאכל לשישה, אין טעון לינה. דווקא פסח כזה שהוא נאכל לשישה, כלומר שאוכלים בו מצות במשך שישה ימים, שכמובן זה פסח ראשון, אז הוא טעון לינה בירושלים, לילה אחד. אבל מה שאין נאכל לשישה, אין טעון לינה. זאת דעת רבי יהודה, אז איך זה פתאום הברייתא הזאת, לפי רבי יהודה, גם פסח שני טעון לינה. אומרת הגמרא, תראי תנאי ואליבא דרבי יהודה, אכן יש פה שתי ברייתות, שתי תנאים, שנחלקו בתוך דעת רבי יהודה. הגענו למשנה נוספת בצד ה' עמוד ב'. המשנה חוזר לדין פסח שבא בטומאה. אז אומרת המשנה, הפסח שבא בטומאה לא יאכלו ממנו זבים וזבות נידות ויולדות. כלומר, פסח שבא בטומאה, שרוב הציבור היו טמאי מתים, זה רק עבור טמאי מתים. אבל שאר הטמאים, זבים, זבות וכולי, אסור להם לאכול מקורבן פסח שבא בטומאה. ואם אכלו, פטורים מכרת. למרות שאסור היה להם לאכול, אם אכלו אותם טמאים מהפסח, הם פטורים מכרת, כפי שהגמרא תדרוש מהפסוקים. אבל אם נכנסו לעזרה בטומאתם, הם חייבים כרת לפי דעה זו. ורבי אליעזר אומר, פוטר אותם אפילו על ביאת המקדש, הוא פוטר אותם, את אותם טמאים שנכנסו למקדש לאכול, מכרת גם על ביאת המקדש. אומרת הגמרא, תנו רבנן, זבים וזבות, נידות ויולדות שאכלו בפסח שבא בטומאה, יכול יהיו חייבים. תלמוד לומר, כל טהור לא יאכל בשר, והנפש שתאכל בשר מזבח שלמה של השם, וטומאתו עליו נכרתה וכו'. אפשר ללמוד מסמיכות הדברים. דין האכילה לטהורים, וסמוך זה נאמר כרת לטמאים האוכלים. אז נאכל לטהורים חייבים עליו משום טמא. אם אכן הפסח נאכל לאנשים טהורים, אז חייבים כרת מי שהיה טמא ואכל את הקודש. אבל שנותן נאכל לטהורים, אבל מצב שהפסח בא בטומאה, אם הזבח לא נאכל דווקא לטהורים, אלא לטמאים, כמו רוב הציבור טמאי אמת, אז אין טמאים חייבים עליו משום טמא. אין שאר הטמאים שאסור להם לאכול לפסח, הם לא חייבים כרת. ועוד רבי אליעזר דרש לפי שדתו, יכול דחקו זבים ושיחסו לעזרה בפסח הבא בטומאה, יכול יהיו חייבים, יכול להיות שאותם טמאים שאסור להם היה לאכול מהפסח, נכנסו לעזרה גם, אז יהיו חייבים כרת על, כמו כל אדם שבא במקדש בטומאה, תלמוד לומר, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. הכתוב, הקיש בין תמימת לשאר התמימים, תמי לנפש תמימת, גם בין שרה, בין צרוע לבין זב. בזמן שתמימת משתלחים, אז זבים ומצורים משתלחים, בזמן שאסור לתמימת להיכנס, אז אסור גם לזב ומצורע, אבל אין תמימת משתלחים, אם בפועל פסח בא בתומה וממילא תמימת לא משתלחים, אז גם אין זבים ומצורים משתלחים, לכן לפי רבי אליעזר, אם נכנסו, אינם חייבים כרת. באי רבי יוסף, הסתפק רבי יוסף בדבר, דחקו תמי מתים ונכנסו להיכל בפסח הבא בתומה. יש פה פסח שבא בתומה, ומותר היה לאנשים שתמאים להיכנס לעזרה, אבל אסור להם להיכנס להיכל. היכל כבר אין צורך של פסח. מה קורה אם דחקו ונכנסו להיכל, מקום שכבר אסור היה להיכנס, גם שנכנסו בתומה. מהו? מי די ישתרי תומה בעזרה, ישתרי עם תומת היכל, או דילמה, מה ידי ישתרי ישתרי, מה ידי לא ישתרי, לא ישתרי. האם אנחנו אומרים, תשמע, מתוך שהותר להם כבר להיכנס לעזרה, אז מותר גם להיכנס להיכל, או לא חייב לפחות כרת על כניסה להיכל. או מה שהותר הותר, מה שלא הותר לא הותר. אז יש פה פעם אחת רבה בגרפי גרסה אחת הוא פושט לחומרה, אמר רבה, אמר קרא, וישלחו מן המחנה, אפילו מקצת מחנה. מה זה וישלחו מן המחנה? תיבת מין מה שהוא אמר כך. אפילו באופן שתמי המתים לא משתלחים מכל המחנה, כלומר מותר להם להיכנס לעזרה, כמו פסח שבא בתומה, אף על פי כן ישלחו מן המחנה, מקצת המחנה צריך לשלוח אותם, כלומר אסור להם להיכנס אפילו להיכל. אז זה לפשוט את הספק לחומו על פי רבה, ויש גרסה שפושט את הספק דווקא לכולה. איקא דאמרי אמר רבה, אמר קרא וישלחו מן המחנה, אל מחוץ למחנה תשלחו. כתוב בפסוק וישלחו מן המחנה, אחרי זה מיד בסמיכות, אל מחוץ למחנה תשלחו. עכשיו ידרוש סמיכות הפסוקים. כל אחד קרינה בי אל מחוץ למחנה תשלחו, קרינה בי וישלחו למחנה. כל אופן או כל מצב שאנחנו אומרים, תשמע, אל מחוץ למחנה תשלחו, שצריך לשלוח אותם מכל המחנה, כולל העזרה, אז אומרים גם, תדעים, ישלחו מן המחנה, שצריך לשלוח גם מהאיכל, אבל הפסח שבא בתומה, מותר להם להיכנס לעזרה, לכן לא צריך לשלוח אותם גם מהאיכל. עוד הסתפק רבי יוסף, באי רבי יוסף, דחקו תמי מתים ואכלו אמורי הפסח הבא בתומה. כלומר, תמי מתים שמותר להם לאכול מקומן לפסח בתומה, הם דחקו ואכלו גם את אמורי הפסח. אמורי הפסח האלה הם צריכים להיקרב על המזבח, ואכלו אותם בתומה. מה הדין? האם, מהו? מדי ישתרי תומת בשר ישתרי תומת אמורים? האם מתוך זה שהותרה תומת בשר, אז מותר כבר תומת אמורים? כלומר, לא חייבים קראת על זה שהיו בתומה ואכלו אמורים. עכשיו, בכל מקרה, האמורים הם חייבים על משהו אחר. אסור לזר לאכול קודשים. כן, זה רק לכהן. אבל השאלה היא פה על האם הם חייבים על התומעה משום האמורים. עודים, או אומרים, מה ידי ישתרי ישתרי? מה ידי לא ישתרי ישתרי? או אנחנו אומרים, תשמע, מה שהותר הותר, מה שלא הותר לא הותר. אז אמר רב, מי כדי תומעת אמורים, מי חיית רבי מתומעת בשר? מאיפה לומדים בכלל שמישהו אוכל אמורים בתומעה הוא חייב קראת? מתומעת הבשר, שמישהו אוכל בשר קודש בקראת. אז מאיפה לומדים כתיב? אשר להשם. כתוב, הנפש אשר תאכל בשר, מזבח השלמי אשר להשם, ותומעתו עליו. מה זה אשר להשם? לרבות את האמורים. שלא רק מי שאוכל בשר קודש בתומה הוא חייב קראת, גם מי שאוכל את האמורים בתומה הוא חייב קראת. כל המקור של הדין הוא בעצם מהבשר. אז אם אלא אפשר ללמוד, כל אחד ייתן לתומת בשר, ייתן לתומת האמורים. מתי שיש איסור קראת על תומת הבשר, יש גם איסור קראת על תומת האמורים. אבל אין, כשאין, כשמדובר על פסח שבא בתומה, אז אין גם קראת על תומת האמורים. כל אחד ייתן לתומת בשר, ייתן לתומת האמורים. עוד הסתפק רבי זרע, ביי רבי זרע, אמורי פסח מצרים, איך אקטרינו? שאל שאלה, איפה הקריבו ישראל את אמורים של פסח מצרים? לא הוזכר שהיה שם מזבח, לא כתוב בתורה שהיה שם מזבח. אז אמר לרביי, ומאן נאמן דלא שביז כעבוד, מי אמר באמת שלא צלו אותם בשיפוד ואכלו אותם? מי אמר באמת שהקטירו אותם לשמיים? ועוד טען הרב יוסף, והרי כתוב, שלושה מזבחות היו שם. כלומר, היו במזרעים, במצרים, שלושה מזבחות לעזת אדם. על המשקוף ועל שתי המזוזות, המשקוף היה מזבח אחד, ושתי המזוזות היו עוד שתי מזבחות, אבל לא כתוב שהיה עוד מזבח, ותומידי אחרינה לא אבי, עוד דבר אחר לא היה, כלומר, ולכאורה בברייתא כתוב, שהיו אכלו את אמורי פסח מצרים, ולא הקריבו אותם. יפה, הגענו לדף צדיבה ומודל, למשנה הבאה, ונראה את זה בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.